הסוגיה שלנו היא סוגיה, לעניות דעתי, מאוד מאתגרת. היא לא יחידה, אני מודיע לכם בצורה ברורה, אתם רואים יותר טוב, היא לא יחידה בש"ס ככה, אבל היא מאתגרת אותנו מאוד בלימוד שלה, כי היא לא סוגיה קלאסית בכלל. בעניין הטכני, יש לנו שיעור מקסימום שדיברנו עליו, ולא עכשיו, על 20 אמה, הרב אלחנן דיבר עליו, יש לנו שיעור מינימום של 10 טפחים. לכאורה, היינו צריכים ללכת בדרך פשוטה להפליא. נגיד אותה קודם בלי מקורות, ואחרי זה עם מקורות. מה זה השיעור מינימום הזה של 10 טפחים? א', יש לנו בדיני מחיצות שמחיצה בהלכה היא 10 טפחים. ועל זה נרחיב את הדיבור בשבוע הבא, ועל זה נרחיב את הדיבור בזמן חורף, כאשר נלמד מסכת שבת, בתחילתה נדון מה זה מחיצה. היה אפשר לומר שמדוע סוכה שפחות מ10 טפחים פסולה, כי מחיצה היא 10 טפחים. עכשיו, למחיצה יש שני היבטים, ובזה נדון שבוע הבא. היבט אחד שהמחיצה מבדילה אותי מבחוץ, וזה לא רלוונטי לחלל. אבל יש היבט שני שאני צריך להיות בחלל מחיצות, והיא המחיצה שאני נמצא, היא איננה 10 טפחים, גם אם בחוץ היא 10 טפחים, זה לא מועיל. דרך מאוד פשוטה. והשיעור כללי היה נגמר, והייתי מתחיל לדון על הלכות מחיצות. דרך שנייה, שלא מתחילה מהחלל, אלא מתחילה, לא מתחילה מהמחיצות, אלא אומרת צריך מינימום חלל של 10 טפחים. אפשר ללכת בדרך הזאת. בעניין הזה אני חייב לפתוח פתיחה שהיא קשורה לסוף השיעור של הרב אלחנן, קשורה לשאלת הרוחב. ואני חושב שהגעתי להגדרה מאוד מדויקת בהצגת השאלה בעניין הרוחב. אנחנו כולנו נולדנו על זין טפחים על זין טפחים. אבל השיעור הזה הוא הזוי בכל קנה מידה. זה לא ריאלי, זה צמצום, ראשו, גופו, שולחנו, המציאו לנו כל מיני המצאות. השיעור של 400 הוא השיעור הכי נורמלי. אדם, עם פשוט ידיים והרגליים זה 400, לכן בית זה 400, בית למזוזה זה 400, בית לנגעים זה 400, בית למעקה זה 400, בית לעירוב חצרות זה 400, זה הדבר הכי פשוט. צריך לבוא לשאול, מה זה השיגעון הזה? שעושים לנו דירה סרוכה קטנה, מה זה הדבר הזה? במידה מסוימת, עניין 10 טפחים, גם צריך לפתוח באותה שאלה. גובה של אדם הוא 3 אמות, הוא לא 10 טפחים, למה אני צריך להיכנס לסוכה בתור איזשהו דבר? היא באמת שאלה מהותית. ואני חושב שעל השאלה המהותית הזאת, יש הבדל שמיים וארץ, זה לא רק דירת קבע ודירת ארעי. שאלה, מה אופי הדירה? כשהייתי בהולנד באוניברסיטה, בספרייה, יש שם משהו מאוד מעניין. יש שם מיטות, שמישהו עייף ויכול לשכב, אבל יש שם גם טריס, שהוא סוגר את עצמו בתוך המיטה, ואף אחד לא רואה אותו. עכשיו, מישהו יבוא בטענה ויגיד, איזה מין דירה זאת? לא, למה? כי זה מיועד למה? זה מיועד להתכנס בשביל לישון. יש שם בבתי מלון גם כן, בתי מלון שמיועדים. עושים לך כוך לישון, נתקעת באיזה מקום, תייצר מקום לישון, נותנים לחדר בלי שום מקום, עם מיטה ושירותים בחוץ, ואתה נמצא בו. השאלה האם סוכה היא בית או שסוכה זה מקום שאני מוצפן בו. ולכן השיעור הזה של החלל המינימלי הזה הוא חידוש גדול שצריך לעסוק בו, אבל בוודאי ובוודאי השיעור הזה, אבל זה גם כן הייתי יכול ללכת על דרך הפשט. ההצפנה של האדם, שזה לא בדיוק יצפנני בסוכו, זה בגובה 10 טפחים, וברוחב של זין הזין, ושתי המידות האלה זה מידות מינימום, בשביל החלל. הייתי חי טוב, גמרנו את השיעור והכל טוב ויפה, ויש איזה בסיס בסוגיה. איפה הבסיס הזה בסוגיה? בדף ד' עמוד א', אם אני אסדר את סדר הסוגיות, זה נמצא בהתחלה. הייתה גבוהה 10 טפחים, והוצין יורדים לתוך 10, סבר הבעל לממר, אם חמתה מרובה מצלתה כשרה. אמר לי רבה, הדירה סרוכה היא, ואין אדם דר בדירה סרוכה. מה אומר רבה? רבה אומר, אני צריך חלל. זה מה שהוא אומר, דבר מאוד פשוט. ובלי חלל, פעם אחרת אני אדון על כל מחלקות הבעיה ורבי מסכת סוכה, אבל כרגע אני לא רוצה להתפזר ולדון. הוא אומר, אני צריך, באה הסוגיה שלנו, דלת עמוד ב', וואי וואי וואי, הכניסה אותנו לארון, כפורת, קרובים, מה אתם רוצים? מה השיגעון הזה? תגידו חלל ונגמר העסק. מי שאלה את השאלה הזאת זה הפני יהושע. תדעו לכם שהפני יהושע יש הרבה דברים שקשורים לדרך החשיבה המודרנית של בית מדרש, זה אומנם כתוב בכתב רשי, המון דברים יפהפיים יש שם, ממש יפהפיים. הוא שואל, יש לדקדק, למה לקרא, סברה הוא, דאין אדם, הגמרא שואלת, שינה גבוהה עשרה דברים מנהלן, מה מנהלן? שכחתם מה אמרתם עמוד קודם? יש דין לדירה סרוכה. למה לקרא סברה הוא, אין אדם דר בדירה סרוכה? דאם הייתה מגופה, פשיטה לאל, דאפילו בגבוה עשרה, והוא צינורדים למטה מעשרה, פסולה. קודם כל השאלה, אני חושב, חשובה יותר מהפתרונות שלו. ההצגה שלה היא שאלה נכונה. סוגיית עשרה תפחים היה יכול להימדד בשאלת השיעורים, בשאלת החלל, בשאלת מחיצות, ולא להיכנס למין סוגיה שתגידו לי פרנסה לדרשנות, פרשנה לאני לא יודע מה. בשביל מה עשו את זה? בשביל מה הגמרא עשתה את זה? עכשיו אני מודיע לכם, כלל נקוט בידי, שמחתי שגם הרב אלחנן כתב את הכלל הזה, אמנם הוא כתב את זה בענווה, אני אומר את זה בחריפות, בלי ענווה. כאשר הגמרא נכנסת לכאלה סיפורים, כנראה יש פה איזשהו משהו. צריך לגלות את הסוד. ולכן איך קראתי לסוגיה הזאת? סוד עשרה תפחים. יש פה משהו שאני צריך להתבונן בו. אני לא מתכוון סוד בצד הקבלי. יש פה איזה אס. כמו שבסוגיה בפסחים ולא אדון שם, יש שם אור ל-14, דף שלם על נרות. אחפש ירושלים בנרות, כל מיני מייסס. מה אנשים השתגעו? מה הסוגיה שם? ברור לי שלסוגיה הזאת יש משמעות מעבר לשאלה פשוטה של חיפוש חמץ, אבל זו הסוגיה שלנו. אז לכן יש סוגיה דירה סרוכה, יש קושיה של הפני יהושע, והפני יהושע אומר, נראה בזה דוודאי בסוכה עתה מסברה, אלא כיוון דאיצר רוהנך ילפות הדשמעתין, בעניין שבת דולה ברשות היחיד לפחות מעשרה, הוא עדין לסוכה כשאין הדפנות מגיעות לסרר ואין המחיצות בו עם עשרה. זה תירוץ משעשע. הוא בא ואומר, כל המקורות האלו באו ללחות מחיצה. אני שאלתי, הוא שאל רק מדירה סרוכה. אני הצגתי את השאלה שלו בצורה יותר רחבה. למה לא פתחו או בלחות מחיצה או בלחות? כל המקורות האלה מקורות למחיצה. קצת תמהני, לא הייתי אומר, ועוד נראה לי, ובסוכה נמי לא סגי בהיתם עדי דירה סרוכה לחוד. דלק אמרינה, דנוי סוכה, אין ממעטים בסוכה. לא דוקים, יש מה לדון בזה, אבל אני לא דן כרגע במיעוט של נוי, אנחנו נגיד. בדין דירה סרוכה, לפני שאנחנו לומדים, בואו נדע קודם כל את שיטות הראשונים הבסיסיות והפשוטות, נחלקו הראשונים לשתי סיעות. שיטת רבינו חננאל כותב, הייתה גבוהה עשרה תפחים, והוציא יורדים לתוך עשרה תפחים, דחה רב הדברי אביי, ואמר, דירה סריכה, סרוכה היא ופסולה. כלומר, פסולה, שעת הדברים זה מדאורייתא. הטור, גם הוא, בסימן תפרי של עמיד ג' אמר אותם דברים, אינה גבוהה עשרה תפחים פסולה, הייתה גבוהה והוציא יורדים לתוך עשרה, אפילו עם חמתם וגם מצלתן פסולה, אבל אם הנועים יורדים לתוך עשרה אינם פוסלים. אמרתי, יש מקום לדון על נוי, זה לא הסוגיה שלנו. הרמב״ם חלוק על זה. הרמב״ם סובר שדין דירה סרוכה זה דין מלכתחילה ואיננו פוסל. כותב הרמב״ם בלחות סוכה, צריך להיזהר שלא יהוצין ועלין של סרח יורדים לתוך עשרה תפרים כדי שלא יצר לו בישיבתו. הוא אומר, תשמע, אתה צריך להיזהר שזה לא יצר לו בישיבתו. צריך לדון מה קורה אם זה מיצר, האם באמת זה רק מלכתחילה או באמת אם זה מצר זה באמת פסול, אבל אלה שתי שיטות. נהניתי מאוד שהרב אלישיב בהערות שלו, דרך אגב, הערות שלו בפרויקט השו"ת הן מרתקות, הן אמנם מאוד מקומיות, הן לא מערכות, אבל ההערות שלו הן ממש ביושר שכלי מאוד גדול. הוא מביא גם כן את הפני יהושע, אם אני לא טועה, הקשה פני יהושע, הוא מביא את התירוץ שלו, הוא אומר זה לא מספיק, כי אנחנו מקשים ממאי דעשרה לבר מסככה, אימא בהדי סככה. אבל זה גוף אני שואל. אולי השאלה הזאת בנויה רק אם המקור הוא אחר. אבל אם המקור הוא אותו מקור מתגלגל, אז השאלה מתחילה. אבל גם הוא אומר, הוא דוחה את זה, ואז הוא מביא את הרמב״ם, ואז הוא מביא תשובה אחרת שמאוד לא משכנעת אותי. רבן יונתן מילוניל, מחכמי לוניל, כותב שהוצין היורדים לדעה וסורה לפי שהוצין יורדים ופוצעים את מוחו ומנקים את עיניו. נכסית דווקא בהוצין שיורדים ופוצעים, אבי דירה סורה, ואין לדמוד מזה למקום שאין הוצין רק, שאין חלל יוד, וראיה שכדבריו הוא וכו'. אז הוא מעמיד את זה בזוקימתא, ולכן הוא נותן לגיטימציה לשיעורים. גם הגריז בחידושיו על הרמב״ם, זה, והוא מתגלגל לדיון על מיטה, וזה שאני החלטתי לא להכניס, כי זה כבר מביא אותנו לדברים אחרים. דווקא ברשימות שיעורים של הרב סולובייצ'יק, גם הוא הביא את הראשונים הבסיסיים הנכונים, והוא אומר, רך פסר, בכך דומה לסוכה פחותה מזין על זין תפחים, שינה מחזקת שולחנו שגם היא פסולה, מפני שינה ראויה לדירה. אני חושב, הוא מביא פה שני ביאורים לדעת הרך. זה ביאור אחד. אם זה הביאור, זה בוודאי עומד בניגוד לכל המקורות שלנו, שאנחנו מדברים על כל המהלך המרתק הזה. והנה מעוד הסבר, שהרך סובר שיש כאן ביטול ומיעוט מחיצות, אף על פי שהוצן הירדין את תוף כף המה, אינם ממעטים את גובה מחיצות הסוכה למעלה מ-20. דרך לך מכל מקום, הוצן הירדין לתוך יהיו תפרים, מועילים למד את גובה המחיצות שבסוכה. אז הוא אומר שיכול להיות שההסבר של הרך שזה פסול, זה לא בגלל החלל, אלא בגלל המחיצות. זה שני הדברים שהעליתי, והוא מביא את דעת הרמב״ם. ואז הוא שואל, מתבקש את השאלה, מה ישנה דירה סרוכה שקשרה בדיעבד לרמב״ם? מסוכה קטנה מזין על זין, הפסולה לחלוטין, מפני שאינה מחזקת ראשו ורובו ושכונו, ואינה ראויה לדירה וצריך עיון. פה הוא לא עונה, אבל בשיעורים אחרים שהוא נתן, הוא טוען שגובה 10 שיעור במדינת סכך ומחיצות הסוכה על בדין, לפרח אין נוי סוכה ממעטים את שיעור מידת גובה של הסוכה, שרים בטלים לסכך. מאידך שבעה על שבעה במקום הסוכה הוא שיעור בתשמיש הסוכה, במציאות. ולכן גם הנועים הם מעטים. אני אגיד את החילוק שלו בשפה אחרת, שהגובה, אני יכול להראות שלי פה, ויהיה הוצין פה, זה לא תמיד יפריע לי, תלוי איזה הוצין יש שם. אז אי אפשר לעשות פסול גורף. זין תפחים זה המינימום שלי בשביל השבט. אתה ממעט אז אני בכלל לא יכול לזוז. המינימום הזה של זין תפחים. אם לא משנה כך או כך, אני לא הולך להאריך, כל שתי האפשרויות, מחיצות או חלל, ומחיצות נרחיב שבוע הבא, זו דרך פשוטה, והגמרא לא נקטה בדרך הזאת במנהלן, והיא פותחת לי סיפור שלם, גם בירושלמי, אומנם יש הבדלים בין הבבלי לירושלמי, והשאלה מדוע, צריך להבין מדוע, וברור לי, שהגמרא רוצה לומר פה דבר גדול, ואני רוצה לברר את זה. ונהניתי גם מהדברים שרב אלחנן כתב, אבל אני חושב שצריך להרחיב את הדיון עוד יותר. ראשית, ישנם שני פסוקים בתורה שבכתב שעוסקים במושג סיכוך. אני מדבר בתורה שבכתב, לא בתורה, לא בנביאים, במקרא. אחד, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה שוחחים בכנפיהם על הכפורת. כלומר יש סיכוך של הקרובים על הכפורת, יש את הארון, מהקרובים עד הכפורת יש סיכוך. פסוק שני, ושמת שם את ארון העדות וסקותה על הארון את הפרוכת. הפרוכת משוחחת על הארון, אז הקרובים משוחחים על הארון והפרוכת משוחחים על הארון. שני הסיכוכים האלה קשורים לארון, ולכאורה אינם קשורים כי הוא זה לסוכה. מסכימים איתי? לכאורה, הם לא קשורים בכלל לסוכה. הם לא קשורים בכלל לסוכה. עכשיו, תרשו לי בשביל לעשות את זה מסודר, מכיוון שמביאים בתוך הסוגיה פסוקים שקשורים למעמד הר סיני, אז אני מציג את הדבר, אז נעשה רוורס באופן אוטונומי את הבעיה של מעמד הר סיני, ואז אני אחזור לסוגיה ולראות איך זה נכנס בתוך הסוגיה ולנתח את מה שקורה בסוגיה. כי אחרת אם אני אכנס מהדלת האחורית זה לא יהיה מספיק בהיר. בפרשת יתרו, והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, והיה לשונו כאשן הכבשן ואחד כל הר מאוד. קודם כל יש פה משהו פיזיקלי מאוד ברור, אש היא מהארץ עולה למעלה, אמת? זה המונח אש, השם יורד באש ואז יורד האשן. תרשו לי לא להרחיב על אש ואשן, הרחתי על זה, זה יצא בספר הזבחים, אני לא יודע מתי זה יצא, אבל יש לי אריכות דברים, אנחנו לא יכולים להתפזר, זה יאבד את איכות המחשבה. אז האש יורדת על ההר, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. מאיפה הקול של אלוהים? לא יודע, לא כתוב. לא יודע, הוא יעננו בקול. מה זה הקול? גם אני לא יודע. האלוהים יעננו בקול. וירד אדוני על הר סיני אל ראש ההר. גם אם אני לא מבין מה זה, לאן השם ירד? מה? ראש ההר. ברור בצורה ברורה מאוד על ראש ההר. תרשו לי גם לא לדבר על ההבדל בשם אלוהים ושם הוויה כרגע, זה לא הנושא שלנו. השם יורד אל על הר סיני, הוא יורד על ההר, אל ראש ההר. ויקרא השם למשה אל ראש ההר, הוא קורא לו שיעלה לראש ההר, הוא לא קורא לו לשמיים לפי הפשט. מסכים איתי? זה מה שכתוב. בהמשך, והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש. עוד פעם חוזרים אותו מונח שהוא יורד באש. יאללה שונו קשן. והיא כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. פה זה מאוד מעניין, לכאורה אם הוא ירד, אז אלוהים יעננו בקול, זה ממה שהוא ירד, אבל יש פה הבדל בין שם הוויה לשם אלוהים, ברשותכם אני מדלג על זה. בהמשך בתיאור עשרת הדיברות, וירד משה אל העם ויאמר עליהם, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. הוא מדבר, מאיפה? עד כאן, יש תיאור ההתגלות, אלוהים, השם, בשלבים שונים, יורד אל ההר, ומדבר כל, אין שמיים. מסכים איתי? פתאום, אחרי עשרת הדיברות, ויאמר אל משה, דבר, ואמרו אל משה, דבר אתה ונשמע, ואל ידבר עמנו עולים פן עמות, ואומר משה אל תיראו, כי לבעבור נסוד אתכם באלוהים, ובעבור תהיה רטוב נכן לביתה תכתב, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל. יש פה שלם שם. ויאמר השם אל משה, כה תאמר לבני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זה לא בספר דברים. כל הזמן הוא ירד, פתאום הוא מדבר מהשמיים. מה? זאת שאלה שהתנאים שאלו, הראשונים שאלו, כולם שאלו, ודאי שאלה לגיטימית, איך יש פה אתם ראיתם מן השמיים, דיברתי עמכם. והשאלה מאיפה מגיע הדיבור? נמשיך. בואו נראה תיאור המעמד בדברים, שהוא שונה. השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. בספר שמות לא כתוב שהוא מדבר מאש, אבל זה פועל יוצא הדבר הזה. זה אני מבין. אני מדלג. ופתאום מן השמיים משמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ ערכה את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. אז יש פה שאלה גדולה. שמעת כל אלוהים מדבר מתוך האש, דבריו, מן השמיים ישמעך את קולו, ודבריו שמעת מתוך האש. אומר ביושר, ספר דברים אני על דרך הפשט יכול להסביר אותו מאוד פשוט. עם ישראל שמע את הדיבור מתוך האש, יש קולות שהם מן השמיים, ודיבור מתוך האש. מסתדר לגמרי גם עם התיאור של שמות, הדיבור הוא מתוך האש, שמענו אותו, אבל יש לנו פסוק אחד, אני חוזר עליו בשמות, שהוא באמת, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. בספר דברים בוודאי זה לא מתואר כך, יש מן השמיים את קולו ליסרקה, זה לא דיבור, אבל פה מפורש הדיבור, מן השמיים דיברתי עמכם. מה הדבר הזה שאומר לו, מן השמיים דיברתי עמכם? ברור שלכאורה שיש סתירה. בהמשך, פנים בפנים דיבר עמכם בער מתוך האש. הוא ירד, הוא בער, הוא מתוך האש. זה מאוד פשוט, ספר דברים, אני חושב שאין שום סתירה, ספר שמות לכאורה יש סתירה. בפרק ה' בדברים, ותאמרו הנראנו אדוני אלוהינו את כבודו ואת גדולו ואת כולו, שמענו מתוך האש, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, זה חוזר כל הזמן על המוטיב שהדיבור הוא מתוך האש, כי מי יכול בשר אשר שמע, פסוק כ"ג, כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש, דיבור מתוך האש, הכל דיבור מתוך האש, לא מהשמיים. המקום היחיד, כפי שכתבתי לעצמי בלילה, שהשם דיבר מן השמיים, זה בספר שמות, בספר דברים כתוב שהוא השמיע את קולו, והשאלה איך אנחנו מסתדרים. אני נוקט פה בדרך הפוכה, אני מביא קודם את החלק קטן מהפרשנים, ואחרי זה את התנאים, מכיוון שאני חושב שהתנאים חורגים מהקריאה הפשוטה של הדבר, אני חושב שיש רק פסוק אחד בשמות שהוא בעייתי, הרמב"ן כותב בשני מקומות, וירד השם על הר סיני, תשכיל בפרשה, תבין, כי שמו הגדול ירד על הר סיני, ושכן עליו באש, והוא מדבר עם משה, והדיבור עם משה בכל הפרשה בשם המיוחד, זה הכוונה שם הוויה, והעלייה והיצאה לקראת מקום הכבוד כמו שפרשתי, וזיר פן ירסו אל השם לראות, גם אצל בני ישראל לא חזו אותו, וכל ישראל שמעו כל השם מתוך האש, והוא שנאמר וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, כמו שאמרו רבותינו, אין אין אלוהים אלא דיין, אמרו מפי הגבורה שמענו, במשנה תורה כתוב את הדברים האלה, דיבר השם אל כל קהלכם, אני אחזור למעבר שהוא עובר לכאורה, זה כבר מעבר לזה, בעבור שפרש מתוך האש, וזה טעם פנים בפנים, כך נאמר אנוכי השם אלוהיך, ואל יקשה עליך, מה שאמרו הם למשה, כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש, כי לא אמרו אשר שמע אלוהים מדבר מתוך האש, אבל אמר כל אלוהים, שאמרו מה שהשיגו, הם השיגו כל אלוהים, לא השיגו כל השם, ולכך אמרו קרב אתה ושמע כל אשר דיברנו, לכן אמר להם משה, השם העם כל אלוהים מדבר מתוך האש, יש הרבה מה להעריך בזה, גם הרמב"ם במורה מדבר שעם ישראל לא הבינו, ומזה תבין מה שאמרו רבותינו, כי בשבעה קולות ניתנה התורה וכולי, אני לא אקרא את הכל, אזכיר שבעה קולות, והקולות בצורה ברורה מדבר הדיבור מתוך האש, והוא איננו פותר לנו את העניין הזה כמן השמיים. יש עוד רמב"ן, כי מן השמיים דיברתי עמכם, וכתוב אחד אומר וילד השם על הר סיני, והשלישי להכריע ביניהם מן השמיים ישמעכם את קולו, זה מדרש, אני אביא אותו בפנים מיד, להסרק אבל הארץ צריכה את אישו הגדולה, כבודו בשמיים ואישו וגבורתו בארץ, זהו לשון הרב, זה רש"י, ואיננו מכוון, אומר הרמב"ן בחריפות נגד רש"י, והוא לא מביא שזה מדרש בכלל, אבל הכרה הפסוקים מדרש חכמים הוא, באמת הוא, כי השם בשמיים וכבודו בהר סיני, כי באש השם, וכתוב על הר סיני ירדת ודיברת עמהם משמיים, והמקראות כולן מבוארות בלשונן לכל היודע, וכבר דיארתי הכל למעלה. ואז הוא מביא את אבן עזרא שיש לו פירוש משעשע. מה הוא למעשה אומר? ברור שעם ישראל שמע את הדיבור מהאש, וברור שהקדוש ברוך הוא לא רק נמצא למטה, ולכן כאשר מן השמיים הוא דיבר, אבל אנחנו שמענו מתוך האש, זה פחות או יותר הפתרון, והוא לא עושה שום דבר. אבן עזרא... אז אני אענה לך. עם ישראל לא שמעו כלום, כפי שכבר דיברנו הרבה פעמים, במעמד הר סיני, פרשת ההתגלות, כלום הם לא שמעו. אני לא רוצה להרחיב מה שהרמב"ם אומר, אבל בפשט הם לא שמעו כלום, כי מה כתוב? וכל העם רואים את הקולות. יש להבדיל בין שמיעה לראייה, והם ראו את הקולות, ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, אבל השמיעה לא יכולה להיות מן השמיים, כי השמיעה ביסודה היא שמיעה פנימית שלך. וזה נראה לי הדרך על דרך הפשט, לכן הבאתי, אם אתם רוצים, אתם מרשים לי עוד דקה, אני אביא את אבן עזרא, שאומר פירוש משעשע, ויאמר אדוני רבים השתבשו, עברו שמצאו את דבריו שמעת מתוך האש, שהיה בהר סיני, כי כתוב וירד השם על הר סיני, אל ראש ההר, ואתה אמר מן השמיים דיברתי עמכם, מי שיש לו לב, יבין הטעם בפירוש, בפרשת כי תשא, רק אתה אתן לך משל, אולי יבין מי שאין לו לב חשוב, שיהיה קדמות אדם ראשו בשמיים, ורגליו על הר סיני, זה טעם, וירד מן השמיים ידבר, הקדוש ברוך הוא, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, הוא יורד רגליו על הארץ, והדיבור הוא מן השמיים, זה משעשע, כי עם ישראל שומע את הדברים מתוך האש, ולעניות דעתי, הפתרון על דרך הפשט, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, השמיעה היא מן האש, ספר דברים שמתאר את מעמד הר סיני, שעם ישראל שומע, אין שם את השמיים, כי זה עסק של הראייה, ולא, יש לי עוד להאריך בזה, אבל עד כאן הבאתי את הפרשנים. עכשיו בואו נעבור, אני מדלג, זה פשוט, בואו נעבור על התנאים. עכשיו התנאים, עד עכשיו זה כאילו תגידו לי, לא, מה אתם רוצים מאיתנו? אנחנו לומדים סוכה, מה אתה משגע אותנו פה עם עמד הר סיני? מה, הכנסת את זה לפה? לא. מכאן אנחנו נראה את דיון התנאים, ונראה איך הסוגיה בחרה שיטה אחת בלבד מן התנאים, וזה יעזור לנו להבין את מהלך הגמרא על פי אותה שיטה, וחובתנו לנהל גמרא חדשה שתנהל את הדיון על פי שיטות התנאים האחרות. זכותו של כל אחד להגיד, על פי שיטות התנאים האחרות נחזור לדרך הפשוטה, דירה סרוכה, מחיצות, למה אנחנו צריכים? אבל אני חושב שיש משמעות לדיון ותכף תבינו למה. יש ברייתא דרבי ישמעאל המצויה בתחילת הברייתא של תורת כהנים, ששם עוסקים במידות שהתורה נדרשת בהם. אחת המידות שהתורה נדרשת בהם זה שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא כתוב השלישי ויכריע ביניהם. ולכן מביאים לנו שני כתובים שסותרים, קשורים אלינו. כתוב אחד אומר וירד נא אל הר סיני אל ראש ההר. כתוב אחד אומר מן השמיים ישמע אחד קול לי אסרקה. הכריע השלישי, כי מן השמיים דיברתי עמכם. שימו לב קודם כל, המדרש הזה מה עשה? כתוב אחד אומר וירד השם, וכתוב אחד אומר מן השמיים משמיעך את קולו ליסרקה, זה את הכל מן השמיים, שזה בדברים. הכריע השלישי, כי מן השמיים דיברתי עמכם בשמות. מלמד שירקין הקדוש ברוך הוא שמי שמיים עליונים על הר סיני, ודיבר עמהם. לכן אמר דוד, וית שמיים וירד וערפל תחת רגליו. כלומר, יש לנו פה בעיה, אז באמת הוא דיבר מן השמיים, רק מה הוא עשה לשמיים? הוריד אותם לארץ, אבל הוא נשאר במידות של השמיים. ברשותכם אני לא אעבור על המשך הברייתא, היא מאוד מעניינת. במחילתא דרבי ישמעאל, מתגלה לנו מחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל, מחלוקת מאוד מעניינת, וזה נמצא בכמה קבצים, לכן אני גם שלחתי לכם את כל הקובץ, שלא תתבלבלו מכל הקבצים. קובץ אחד אומר ככה, ירד השם אל הר סיני שומע אני על כולו, תלמוד לומר אל ראש ההר. יכול ממש ירד הכבוד והוצא על הר סיני? תלמוד לומר כי מן השמיים דיברתי עמכם. מלמד שירקין הקדוש ברוך הוא שמיים התחתונים ושמי השמיים העליונים על ראש ההר, וירד הכבוד והוצא על גב הר סיני כאדם. שהוא מציע את הקר על ראש המיטה כאדם שהוא מדבר מעל גב הקר. כלומר, המדרש הזה בא ואומר, מעמד הר סיני היה שהשמיים יורדים לארץ. כך סומר המדרש הזה. וזה פותר לנו את כל הבעיה. אנחנו שומעים את הדברים מתוך האש, אבל הוא נותן פה אפילו משל, כאדם שהוא מציע את הקר על ראש המיטה, הוא כאדם שהוא מדבר מעל גבי הקר. זה... זאת שיטה ראשונה במדרש הספציפי הזה. רבי יוסי אומר, הרי הוא אומר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לפני אדם. ושחר אמר לי, כל ספר בראשית יש. בראשית בעלים את השמיים ואת הארץ. הרי הוא אומר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. לא עלה משה ואליהו למעלה, ולא ירד הכבוד למטה. זה כבר מצלצל לסוגיה שלנו, נכון? אלא מלמד שאמר המקום למשה, הרי אני קורא לך מראש ההר, ואתה עולה שנאמר, ויקרא השם למשה. רבי יוסי איננו מקבל את התפיסה שהשמיים ירדו לארץ. אומר לו, במעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא לא ירד, היי כתוב ירד, זה לא יכול להיות, זה נוגד כל דבר, הוא לא ירד, הקדוש ברוך הוא נשאר בשמיים, והוא ירד, פה אין את הביטוי עשרה טפחים, נכון? אין את הביטוי עשרה טפחים, אבל לא ירד הכבוד למטה. ברור שהתניה שלנו, שגם שם מי בא למאמרה, בתוך השקלא וטריא של הגמרא רבי יוסי, זה אותו רבי יוסי שמופיע במחילתא דרבי ישמעאל, ואצלנו זה מופיע גם עשרה דברים, לא בדקתי בכתבי יד את שאר הדברים, אבל אני חושב שזה די פשוט, כלומר הסוגיה שלנו מתעלמת מהשיטה הראשונה, בוחרת את רבי יוסי, הגדרה מדויקת, אני חושב שזה חשוב מאוד, החלק הזה שכולנו כולל, אני דילגנו על זה בשלב א', כי למדנו את הסוגיה, וראינו את הסוגיה כדבר פשוט, והתלהבנו מהסוגיה, ואמרנו דרשות יפות על הסוגיה, אבל קודם כל צריך לדעת שזוהי שיטת רבי יוסי. יש מחילתא שתולה את זה במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא. זה מאוד מעניין. אני רוצה לתת הקדמה על הבדל בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. שני הבדלים מהותיים יש בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא. הבדל אחד ידוע בדרך דרישת התורה. רבי ישמעאל אומר, אני אומר דברים בקיצור, דיברת תורה כלשון בני אדם, ורבי עקיבא מרשה לעצמו לדייק בכל מיני דיוקים, מי שעשה סידור מפליא של ההבדלים בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, זה פרופסור אפשטיין, בצורה... כן, אבל אני מדבר כרגע... אני יודע... לא, יש אשל מה שעשה, ופרופסור אפשטיין סידר לנו את כל המקורות שיש בתנאים על ההבדלים בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, עשה מלאכה גדולה. זה לא עומד בניגוד, זה שני דברים שונים, שניים עשו מלאכה, חוכמה, כל אחד עשה מה שהוא עשה. המחילתא תולה את זה, עכשיו, זה הבדל אחד. הבדל שני, רבי עקיבא הוא תנא שמימי. אסביר את מה שאני אומר הוא תנא שמימי. רבי עקיבא הוא תנא שמדלג על מימד הזמן. אסביר מה הכוונה מדלג על מימד הזמן. אתן דוגמה. אנחנו יודעים שבספר התורה שלנו יש את ההתגלות של עשרת הדיברות. יש אחר כך פרשת משפטים. יש אחר כך ברית ההגנות ועליית משה להר. רבי יוסי הגלילי אומר, זה היה הסדר הכרונולוגי. רבי עקיבא אומר, לא. מה שכתוב בפרשת משפטים, שהוא עמד בהר שישה ימים, זה היה לפני פרשת יתרו. הוא עושה את הכל ביחד. מה עומד מאחורי הדבר הזה? קיים הבדל אדיר בין ההתגלות של פרשת יתרו להתגלות של פרשת משפטים, ששם ניתן משהו. בהר סיני לא ניתן כלום. פרשת משפטים הוא עולה לקחת לוחות. ויש הבדל אדיר בין שתי ההתגלויות. ואצל רבי עקיבא אין הבדלים. כמו שהגמרא במנחות בדף כ"ט עמוד ב' מספרת, בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה יושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לו מי מעכב על ידך, אמר לו אדם אחד עתיד לקום בעוד כך וכך דורות, עקיבא בן יוסף שמו, כלומר רבי עקיבא נמצא בפרגודו של הקדוש ברוך הוא עוד לפני מעמד הר סיני, רבי עקיבא הוא מדלג, גם אם הוא התחיל מאוד מאוחר, הוא מדלג על מימד הזמן, הוא מאחד את הכל בצורה מאוד ברורה, כלומר זה הבדל רוחני, יש זיקה בין שני ההבדלים, אבל זה לא הנושא עכשיו. אומרת המחילתא, כי מן השמיים דיברתי עמכם, כתוב אחד אומר כי מן השמיים, וכתוב אחד אומר וירד השם על הר סיני, כיצד התקיימו שני מקרות הללו, הכריע השלישי מן השמיים השמיעך את קולו ליסריקה דברי רבי ישמעאל. כלומר לפי רבי ישמעאל הוא דיבר מן השמיים, מה כתוב מן האש? רבי עקיבא אומר, כתוב אחד אומר כי מן השמיים, וכתוב אחד אומר וירד השם על הר סיני לראש ההר, מלמד שירקין הקדוש ברוך הוא שמיים העליונים אל ראש ההר ודיבר עמהם מן השמיים. מה, במדרש רבי ישמעאל של הדרשות זה לא מדרש של רבי ישמעאל, זה מדרש של רבי עקיבא, כפי שאנחנו רואים במחילתא שפה מזה, ורבי ישמעאל אומר לו, מן השמיים, ברמה מסוימת, כתבתי שיש שלוש דעות, רבי ישמעאל, רבי עקיבא ורבי יוסי. שרבי יוסי, יש דמיון בין רבי ישמעאל לרבי יוסי, אבל רבי יוסי יצר איזושהי הבחנה שמעולם לא ירד, הוא הפך את זה לכלל אצל רבי ישמעאל. אני חושב
לא שרבי יוסי הוא בשנת רבי שמדבר על הכתוב של חלפה של משה?
אני חושב שכן. סוגיית הבבלי בנויה על... עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו לפני שאני ניגש לסוגיה. אם יש אש במעמד הר סיני, אנחנו לומדים בקטורת, אני לא הולך עכשיו לדרוש, יש אש בקודש הקודשים. ודווקא אש בקודש הקודשים שמופיע בנבואת יחזקאל בפרק י', בנבואה פורענות נוראה של האיש לבוש הבדים, כתוב כך אש מבינות לגלגל, מבינות לקרובים. אז האש נמצאת דווקא למעלה מעשרה טפחים, נכון? כי איפה הקרובים היו? על הארון, נכון? כך אש מבינות לקרובים. אז יש לנו למעלה מעשרה טפחים האש, אני אדבר על זה אחר כך, זה אני מיר. עכשיו בואו ניגש לסוגיה. אני חילקתי את הסוגיה לכמה שלבים. שלב א', אני קראתי לו ארון במעמד הר סיני, לגבי המנהלן. המנהלן מדבר על ארון במעמד הר סיני. איתמר, עכשיו אתם כבר יותר בעניינים, את זה למדתם כולכם, נכון? רב ורבי חנינה ורבי יוחנה ורבי חנינה, בואו מתנו בכל הסדר מועד, כל כי היגבנה. ארון תשעה וכפורת נפח, הרי כאן הסבא. כלומר, יש פה שאלה מנהלן, שהיא שאלה על מה? על הסוכה. ומה התשובה? ארון. מה הקשר? אין שום קשר, נכון? שום קשר אין. גם הגמרא הבינה שאין קשר, היא צריכה עוד לעוד שלה. ותניה, לכן היא מביאה את הברייתא. בלי הברייתא זה ממש דוסייה של חרשים. אתה שואל מנהלן עשרה טפחים, ואתה מספר לך שארון גובה עשרה טפחים. יפה מאוד שאמרת לנו שארון גובה עשרה טפחים, אבל מה הקשר לסוכה? אנחנו מדברים על סוכה, לא מדברים על ארון. לכן מביאה הגמרא במהלך שלה את הברייתא, שהיא לקחה בפינצטה מהמדרשי התנאים שהבאתי את רבי יוסי, והשאירה את רבי עקיבא בוודאי, את רבי ישמעאל ברבון מוגבל, שמה אותם בצד. מה אומר רבי יוסי של הברייתא המצויה בידינו בסוגיה? מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אף פעם. אז השכינה לא ירדה למטה מעשרה טפחים. מה הקשר לסוכה? זה גם לכאורה לא מובן, זה לא כתוב. שואלת הגמרא, אתה אומר שלא ירדה שכינה למטה? ויגיד לי ישראל בצדק שהמונח שכינה לא מופיע בפרשת יתרו.
גם הגמרא אומרת שארון הכפורת זה לא מקור שאפשר ללמוד מתוך הסוכה.
מה?
הגמרא אומרת בפירוש שארון הכפורת זה לא מקור שאפשר ללמוד מלגור
סוכה. אני מדבר, בוא נקרא את זה בשלבים.
ולכן היא הולכת אל הכרובים, אני לא מבין את כל הדיון על הר סיני.
אני לא מסכים.
אחרי שהגמרא בעצמה אומרת שזה לא המקור.
סליחה, הגמרא מעלה פה אבא אמינא. יש פה גמרא מוזרה. הדבר הכי קל להגיד, הגמרא דחתה אותי.
גמרא מצוינת, היא מדהימה, והיא לא מוזרה, היא מדויקת מאוד. מדויקת ברמות מטורפות.
הרב יאיר, סליחה. גם אני יודע את המשך הגמרא. אני מדבר כרגע על שלב אבא אמינא. שלב אבא אמינא. בשלב אבא אמינא מדברים על ארון, ואני גיליתי את התמה שזה לא מובן.
הרב יאיר, יכול להגיד משהו קטן?
בשמחה.
בעל הממרא פה, אחד מהם הוא רב, והסוגיית פתיחה, הרי רב, אם היינו הולכים עם הירושלמי או עם הגמרא בירובין, שלומדים את גובה מקסימום, מפתח אחד ופתח אולם, אז על פניו זה היה מסתדר מצוין.
דבר.
אני אומר, הגמרא עוד יותר מוזרה, כי הגמרא בחרה בסוגיית הפתיחה לא ללכת עם מקדש. לשים את המקדש בצד וללמוד את
בניגוד התוספתא ולירושלמי. וגם הירושלמי דחה את זה אבל וכמו שפה אני מתייחס לאבא מינה, גם בירושלמי אני מתייחס לאבא מינה.
והגמרא בעירובין על מבוי אישרה את האבא מינה הזאת מפתח אחד. וכאן הסוגיה הקודמת ראינו שממש התעלמו מזה, ופתאום פה חוזרים למקדש, וזה רק בעיניי מעצים את
מעצים את השאלה, מצוין מה שאתה אומר.
אני טוען שלא חוזרים למקדש אלא חוזרים לאדם, חוזרים לרבה,
אני מסכים את זה בסוף, אתה מבין את המסקנה, אתה מבין את הסוף.
אתה מבין את המסקנה.
אבל המסקנה וזה לא הסוף.
יש פה רומן.
אבל המינה הזאת נדחית לחלוטין כמקור.
זה מה עכשיו עברם.
טוב, אני תכף אראה, אני קורא את הגמרא, אני קורא אותה אחרת.
אני אמרה ואתה, אני קורא את זה בשלבים. הגמרא זה רומן, אמרתי לכם כמה פעמים. שרח לי את זה. תניה, רב יוסי מעולה. אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה, בתניה, ולעלו משה ואליהו למרום. שואלת הגמרא, ולא ירדה שכינה למטה? והכתיב ירד אדוני אל הר סיני, למעלה מעשרה תפרים. והכתיב עמדו רגליו ביום ההר הזיתים, למעלה מעשרה תפרים. בינינו, זה נראה לכם פשט על למעלה מעשרה תפרים? איך עומדים למעלה מעשרה תפרים? לא ברור לי. איך עומדים למעלה מעשרה תפרים? נופלים. בסדר, הקדוש ברוך הוא אין לו גרביטציה, אני מבין. אבל יש פה תיאור בלשון בני אדם. לא, לא באמת. זה דוחק מרץ הדחקים הדבר הזה.
אדם מדויק, אדם מחולק לשני חלקים, ויש לו חלק אחד שמרחף, יש לו חלק אחד שקושר אותו לארץ.
אבל מדברים על הרגליים.
והוא בגובה של מחיצה במסכת בבא בתרא, ואני אגיד אחר כך.
כן, בסדר. כן.
גם
בהתפלות
של
הראש מוכים
מעל הארון, אז הוא לא מגלה על הסרפחים, כי הארון נתרס עכשיו לעניין של
הרשות היחיד. הרשות. תכף נגיע באמת לירושלמי של רשויות. והכתיב עמדו רגליו למעלה מסעת, ולא משה למרו, והכתיב משה לילה אלוהים, למטה, והכתיב על אליהו בשרה שמיים, למטה מעשרה. רגע, אני רוצה רגע. מורי ורבותיי, רואים פה שיש פה, הייתי קורא לזה, איזה סוגיה שהמשל של המגיד מדובנה, שיורים את החץ ואחרי זה שמים את הלוח כליה למטרה, די נראה כך. נראה מאוד מוזר. כל דבר, יש להם איזה מגמה, למטה, למעלה, 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 הם כל הזמן. והכתיב מאחז פני כיסא, פרשה זליו עננו, אמר רבי תנחום מלמד שפירס שדי מזיב שכינתו ועננו עליו, גם זה למטה. מכל מקום מאחז פני כיסא כתיב, כתוב שהוא אוחז בכיסא, אז חייב להיות שמה, אם הכיסא למעלה, אז למטה, מכל מקום, השתרבו והשתרבב לי, כיסא עד עשרה ונקית. אני רוצה לומר, הרב אלחנן אמר פה משהו עמוק מאוד, כל ילד צריך להגיד אותו, הוא קשור למתודה של הגרא. הגרא הוא היחיד שיש לו שיטה ללימוד אגדות. היחיד. השאר זה דרושים. הרב קוק זה דרושים, הוא כותב שזה דרושים, זה לא אני אומר. מה השיטה של הגרא? שיטה מאוד פשוטה. שאני רואה מושג, אני רוצה לבדוק איפה עוד נמצא המושג הזה. ואם אני אבדוק את כל המקומות שהמושג נמצא, אני צריך לפרש את המושג הזה. תיאורטית, יכול להיות באמת מקורות שונים עם מחלוקת, אבל עקרונית, אם יש מושג, הגרא שהיה בקיא בלי פרויקט השו"ת בכל המאגרים בצורה בלתי ריאלית, אותם ספרים בודדים שיש לנו של פירושים שלו על האגדות, הוא עם הזוהר, עם השס, עם המדרשים, עם הכל, כל מושג, הוא הביא את כל המקורות שיש את המושג הזה. שיש פה הכיסא שהוא יחזיק בו, זה מצלצל לנו למה? לגמרא שכולכם מכירים בשבת תף פי חית. שמה הגמרא אומרת? ובעבוד דרבי נתן זה גם מופיע. בשעה שאלה משה למרום, שאלו מלאכי השרת מה לילוד אישה בינינו. אמר להם לקבל תורה בה, אומר המדרש. אז לקבל תורה בה. הרי אמרו לו, חמודה גנוזה שגנוזה לך כך וכך דורות לפני בריאת העולם, אתה עומד להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. זה מצלצל אותם מושגים שאנחנו מדברים עליהם. מה אתה נותן תורה למישהו שהוא על הארץ? מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? תענה להם תשובה. אומר, אני מפחד שהם ישרפו אותי. אומר לו, אחוז בכיסא כבודי. מה זה אומר? שיש לי פה שני מרחבים, שני מרחבים, והרב אלחנן, אם אתה רוצה להוסיף אחרי שאני אגיד, אז תוסיף. יש לי שני מרחבים. מרחב אחד הוא מרחב אלוקי שאיננו קשור לאדם. וזה המרחב המלאכי, שבלשון אחרת שייך לשכלים הנבדלים, בשפה של הר"ן. בשפה של הר"ן. ויש מרחב שני שהוא מרחב אנושי. הקדוש ברוך הוא, שהוא נתן תורה, הוא רצה לתת את התורה למרחב האנושי ולא למרחב האלוקי. ולכן שמשה רבינו אוחז בכיסא הכבוד, האדם שנמצא על הארץ, אוחז בכיסא הכבוד. כאשר מופיע פה והכתיב, גם פה יש אותו עיקרון. שואלת הגמרא עכשיו פה פתאום סריה שלמה של דברים. בוא רגע נעצור וננסה להבין את ההיגיון, אם אני רוצה לעשות אנלוגיה לסוכה, ולא אני עשיתי אותה, אלא הסוגיה באבמינה, היא זו שעושה אותה. היא אומרת, הסוכה איננה, על פי רבי יוסי, איננה המרחב האלוקי שממנו דיבר השם, שהוא למעלה מעשרה טפחים, כי מעולם זה לא ירד למטה, המרחב הוא המרחב הארצי שהוא למטה מעשרה טפחים. שנייה אחת. הדבר הזה, הוא בא ויוצר הבדל מהותי, בצורה הכי עמוקה, בין סוכה לבין מעמד הר סיני. מעמד הר סיני לפי רבי יוסי הוא בלמעלה מעשרה טפחים. והסוכה עניינה היא במרחב האנושי. עניינה במרחב האנושי שהוא למטה מעשרה טפחים. אלא מה? למען ההגינות, זה לא לבוא ולומר, רגע. בלמטה מעשרה טפחים מה יש לנו? לוחות. מה יש לנו? תורה. מה אנחנו מסיים רק את עסק למעלה? התשובה לעניות דעתי מאוד פשוטה. אכן כן. כאשר הקדוש ברוך הוא מוריד את התורה לארץ, כאשר הלוחות יורדות מהמכתב אלוהים מנותק מהארץ, ואני אפילו מוכן לומר בצורה ציורית שיש פה משהו מקסים. מוישה רבינו יורד וראה את עם ישראל חוטא, מה הוא עושה ללוחות? שובר אותם תחת ההר. ומה הוא עושה? פוסל לוחות מאיפה? מהר, מלמטה, לא מהר בדיוק, אבל לא משנה, הוא פוסל אותם בהר, פוסל אותם למטה, פוסל אותם למטה, ועם זה הוא עולה. אותם לוחות שהן לא שייכות להתגלות של הלמעלה, אלא למטה, הן מונחות בלמטה מעשרה טפחים. ספר התורה שנכתב בשנת ה-40 הוא המונח למטה מעשרה טפחים, והלוחות שהם אלוהים שהם לא קשורים הם הלוחות שנשברו תחת ההר, שמהם יש את האמת מארץ תצמח, כמו אותו מדרש מדהים בין הקדוש ברוך הוא למלאכים, זה קשור לאותו עניין שהוא שאל אותם אם לברוא אדם, מה הוא ענה לו? האמנו המלאכים, לא, האדם מלא שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? זרק את האמת ארצה. ומה עומק ההבנה שהסברנו כאשר למדנו סנהדרין? זרק את האמת ארצה כי רצונו של הקדוש ברוך הוא אמת אנושית, ולכן הוא זועק את האמת ארצה כי הוא רוצה אמת מארץ יצמח. אבל שנייה אחת, עוד משפט אחד. אבל אז אם נהיה כנים, הסוגיה פה היא סוגיה עם תעוזה שאי אפשר לתאר. היא שמה את הסוכה בלמעלה מעשרה טפחים של אהרון. בשלב הזה של הסוגיה היא שמה את הסוכה בלמעלה מעשרה טפחים של אהרון. כלומר, אכן סוכה היא לא מעמד הר סיני, אבל כי יצפנני בסוכו, שיש התגלות המרחב האנושי הוא בסוכה. זה פשוט מדהים בכל קנה מידה. כן, מיכאל.
כל סוכה שגדולה
על הסוכה
שלה,
לא נכון, כי הסוכה יוצרת חיץ. מכיוון שהסוכה יוצרת חיץ, אז אתה יכול לשים אותה בגובה יותר גבוה, כי אז היא חוצצת. אבל אתה לא יכול לשים אותה פחות גבוה, כי יש את המרחב, המגמה היא, ותכף נגיע למושג הרשויות שמצוי בירושלמי. בסדר, אם ניכנס למרחב הרשויות. פה היא שאלה, אבל אני חושב שברגע שיש חציצה, אז ממילא זה צל השכינה, כמו שדיברנו הרבה פעמים על הצל, ועניין הצל הוא נושא. אני רגע רוצה לסכם, בשביל שזה יהיה ברור. השיעור טיפה מורכב, כי הוא פתח בסוגיה פשוטה של חלל, של מחיצות, של מחלוקת ראשונים, רך, טור, מול הרמב״ם, אפשר לדון איך להבין את הרמב״ם. סוגיה שלנו לא פתחה כך, סוגיה שלנו בעמוד ב' אחרי שהיא יודעת את הדירה סרוחה, ויודעת את יסודות המחיצות, ברור שיש פה איזושהי מגמה. ואז נתתי הקדמה לסוגיה, והבאתי את הסתירות שיש ביחס לעולם ההתגלות, והבאתי את השאלה, נתתי פתרון על דרך הפשט. אני חושב שהפתרון של ראייה ושמיעה הוא פתרון מאוד עמוק, כי ספר דברים כולו שמיעה, ספר שמות אין בו שום שמיעה, ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. הראייה זה דבר שהוא חיצוני, ופה זה משהו עליון. והשלב הראשון, קראתי לו שלב ראשון, מתייחס לארון. בעקבות השלב הראשון, נכנס פה דיון שלם, איך הגיעו בכלל בארון הזה לעשרה טפחים. ואני חושב שגם הדיון הזה הוא איננו דיון מקרי. ובואו נראה את הדיון הזה. אני מבטיח שעד ההתוועדות אני אגמור. בשלמה ארון תשעה, דכתיב, ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמאה וחצי רוחבו, והמאה וחצי קומתו, אלא כפורת טפח מנהלן. מאיפה יודעים שיש כפורת טפח? תני רבי חנינא, כל הכלים שעשה משה נתנה בהן תורה, מידת אורכן ומידת רוחבן ומידת קומתן. כפורת מידת אורכה ומידת רוחבן ניתנה, מידת קומתה לא ניתנה. צא ולמד מפחות שבכלים, שנאמר ועשית לו מסגרת טפח סביב, מה להלן טפח, אף כאן טפח. אז הכלי הוא טפח מייסן. שואלת הגמרא, תלמד מהכלי עצמו. עונה הגמרא, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת. המונח תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת, הוא מושג בכללי דרישת התורה. אין לנו יכולת ללמוד אלא את המינימום. מעבר לזה מוצאים מחברו עליו הראייה. בא הרב אלחנן ואומר, אבל תקשיב, בסוגיה פה תפסת מרובה לא תפסת, נפח להיות מנטרה. צבעתי את זה בירוק, ותכף תראו אותו חוזר. ומה זה? כי באמת אי אפשר לתפוס את האלוקות, ולכן המגמה שלנו תפסת מועט. המגמה שלנו בא למטה מעשר הטפחים. זאת כל המגמה שלנו. בואו נראה את ההמשך. ונעלף מציץ, נתניה ציץ דומה כמין תת של זהב, ורחב שתי אצבעות ומוקף מאוזן לאוזן, וכתוב עליו שתי שיטין, י' קי ו' קי מלמטה, ואמר רבי אלעזר ברבי יוסי, אני ראיתי ברומי וכתוב עליו קודש לשם בשיטה אחת, אז למה אתה לא לומד מהציץ? אומרים לי, דנים כלי מכלי, ואין דנים כלי מתכשיט. כשאני שומע על הציץ, מה מצלצל לי? תקשיבו טוב, איזה נבואה של הנביא מצלצלת לי? התקתי אותה בסוף. נבואת זכריה. בנבואת זכריה מופיע על המציאות העתידית, כאשר היה אם לא יעלה את משפחות הארץ לירושלים, נשתחוות למלך השם צבאות, ולא עליהם יהיה גשם, משפחת מצרים לא תעלה ולא באה עליהם, לא תהיה המגפה, אשר יגוף אדוני את הגויים, אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. הגמרא בעבודה זרה אמנם, זרקה את הגויים מסוכות, אבל זה לא פשט הנבואה של זכריה. מה פשט הנבואה של זכריה? שסוכות הוא חג עם אופק אוניברסלי, יש גם 70 פרים כנגד 70 אומות העולם, סוכות זה חג, וכולם יעלו לחוג את חג הסוכות. כאשר כולם יעלו לחוג את חג הסוכות, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. על מה כתוב קודש לשם? על הציץ. מה המשמעות שיהיה על מצילות הסוס קודש לשם? סוס זה ביטוי של זוהמה. זרמת סוסים, זרמתם, זה ביטוי לא לחזור למצרים, זה ביטוי. אבל לעתיד לבוא, מה יהיה על מצילות הסוס? מה שיש על הציץ. התכלית של חג הסוכות הוא תכלית של קידוש החומר. זה חג האסיף. הוא נמצא בלמטה מעשרה טפחים. הווה אמינא שאומנם נדחית של הציץ, היא הווה אמינא מרתקת. היא אומרת, רגע, למה שלא נלמד מהציץ ונשים את זה עם האופק של נבואת זכריה? ככה אני מבין את שאלת הגמרא. בואו נחזור. מה? מה? בסדר. בסדר, אבל את הכפורת אני לומד מהציץ, שהוא הטפח העשירי בתוך כל העניין הזה. סליחה. ונלף מכלים, תפס, נלף מציץ, למה לא, לא לומדים מהציץ? מה רבי אלעזר אני ראיתי ברומי? דנים כלי מכלי ואין דנים כלי מתכשיט. נלף מזר, דאמר אמר זר משהו, דנים כלי מכלי ואין דנים כלי מהכשר כלי. יחי מסגרת נמי הכשר כלי, מסגרתו למטה הייתה. הניחה למטה, מה מסגרתו למטה הייתה, למטה מסגרתו למעלה, היה מעיקה למימה, ראי הכשר כלי הוא, אלא דנים דבר שניתנה בו תורה מידה ודבר שניתנה בו תורה מידה ציץ וזר שלא נתנה בהם תורה כלל מידה. רבון אמר מאחה, אני חייב להגיד שאין דחייה מפורשת למהלך הראשון. מהלך הראשון הוא נשאר כמהלך. מה? מה? תכף אני אגיע לזה, אני אגיע, אני לא אדלג על אף שורה בגמרא. אני אדלג על זה. רבון אמר מאחה, בשלב זה עדיין לא דחו את המהלך הראשון. המהלך הראשון, אני רוצה לומר עוד דבר שנראה לי מהותי. 10 טפחים זה ביטוי של המרחב האנושי, מרחב ההצלה. בעשרה מאמרות הקדוש הוא ברא את העולם. אנחנו יודעים שאחת הבעיות הקשות זה לא להבין את חוקיות העולם. היום המדע עוסק בצורה מדהימה במדע גוף האדם, עוסק בצורה מדהימה במדע אסטרונומיה. אנחנו, הקדוש הוא ברא עולם שאנחנו יכולים להשיג אותו בכלי אדם. אנחנו יכולים להבין אותו, אולי זה קשה להבין אותו, יכולים להבין אותו. מה הקושי שלנו? זה המעבר מלמעלה למטה, שהוא אחת הבעיות הכי קשות. את שלב המעבר הוא דבר שהוא בלתי מובן. אתם יודעים שיש מחלוקת בין המקובלים, האם סופרים את הכתר בספירות או שלא סופרים את הכתר בספירות. כי השאלה, האם את השלב הראשון, האם אני דוחה את זה למעלה או לא דוחה את זה למעלה? באמת יש שאלה מאוד גדולה. אני חושב שמי שיש לו הקשבה, זה ההבדל אם אני שם אותו בתור זר שהוא בלי שיעור או שאני שם אותו בתור טפח. אבל זה שולי על זה.
אני גם חושב שאין דחייה מוחלטת, אבל כשהרב יגיע אל הקרובים אנחנו נגלה דבר מאוד.
אז אני אשאל את השאלה, אני אחזור.
נגלה שפני קרוב הם טפח, נגלה שהקרובים במשכן הם בגובה של 10 טפחים, זאת אומרת ששאר הגוף של הקרוב הוא 9 טפחים, ונגלה שארון וכפורת זה כמו קרוב, זה קומה של אדם קטן, ופתרנו את כל הבעיה.
אז אני חושב שזה לא במקרה כל השלב הזה, בואו נמשיך. אני חושב שמה שאתה אומר נכון, ואינני חושב שזה סותר, כי אם לא נימה את מה שאני אומר. בואו נלך לרבונה. רבונה אמר מאחה, על פני הכפורת קדמה אין פנים פחות מטפח. הוא עולה בכלל מהלך אחר. הטפח הזה הוא טפח של פנים. ואימא כאפי דבר יוכני, דרך אגב, מה זה פנים? פנים זה המפגש. מעמד הר סיני היה פנים בפנים. המפגש הוא פנים. והסוכה צריכה יסודה שיהיה בה בחינת פנים. ואין פנים פחות מטבע. ומה כאפי דבר יוכנה? שוב, אמרתי לכם שיש פה מנטרה, תפסת מרובן או תפסת, תפסת מועד תפסת. אמא אפי ציפרת דזוטר טובה, אמר רבה רבה יעקב רבונה פני פני גמר, כתיב אחר על פני הכפורת וכתיב אתה מעט פני יצחק אביו. וואו, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין. שיש לו את פני יצחק אביו, תכף כתבתי לי למטה, ישנה ברייתא בגמרא בברכות. תנו רבנן, אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. מה התקנתי? ילך אצל חכם. יצר אלך אצלך, מה יעביד לי? העביד לי איסורה, אלא אמרה וילך אצל חכם בעיקר וילמדנו ברכות כדי שלא יבוא לידי מעילה. מה רב יהודה אמר שמואל, כל נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו נהנה מקודשי שמיים. שנאמר לה שם הארץ ומלואה. רבי לי כתיב וכולי. כתיב לה שם הארץ ומלואה. וכתיב השמיים שמיים לעשיים וארץ נתן. לא קשה כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. יצחק מברך בברכות של העולם הזה. וזה סוד הפנים. הגילוי של פנים יכול להיות במרחב ההשגה האנושית. למעלה מזה אתה לא יכול להשיג פנים. הארי הקדוש בליקוטי תורה אומר, והאדמו"ר הזקן מביא את זה בספר התניא גם כן, שמוישה רבינו לא השיג את הדרגה של פנים אלא במדרגות התחתונות, למה שהוא קורא נצח הוד יסוד ומלכות. אבל למעלה מזה הוא השיג רק בחינת אחוריים. כלומר למטה יש לנו פנים והמגמה היא פנים, ומה נמצא למטה? לוחות הברית. שמה לוחות הברית כתובים? משני עבריהם. ללוחות הברית מה? אין פנים ואחור, בניגוד לספר תורה. ספר תורה זה אותיות דיו, יש פנים ואחור. לוחות העדות אין בזה, אלא יש בזה פנים. פנים יכולים להיות בהשגה של התורה במרחב האנושי, וזה הסוד של למטה מעשרה טפחים, ולעניות דעתי זה הסוד של פני יצחק. בואו נחזור לסוגיה. כן? ודאי?
אני זה לא נכון. עד עשרה פרחים זה הגבהה של הארץ, זה עדיין המימד האנכי של המציאות. ועד עשרה פרחים מתחיל המימד, אופקי סליחה, ועד עשרה פרחים מתחיל המימד האנכי, והאדם הוא יצור אנכי. אדם, היצור היחיד את נקדו הארץ, שהוא אנכי, היחיד, לא
פי. אני חושב שאתה מדייק הרב אייל, גובה האדם הוא שלוש אמות, עשרה טפחים. גובה האדם שלוש אמות, קרי 18 טפחים. עשרה טפחים זה החלק התחתון, שנייה אחת, רק שנייה, זה החלק התחתון, ובחלק התחתון של האדם, סליחה, בחלק התחתון של האדם, נכון, בדיוק, והעניין בדיוק איך כתוב, בזאת יעבור ארון אל הקודש בזכות המילה, והגרטל שיוצר חציצה הוא הבעייתי, כי יש הבדלה בין הגוף העליון לגוף התחתון, ולכן יש גם אצל האדם בחינה עליונה ובחינה תחתונה, והסוכה נועדה לקדש את האדם בחלק התחתון שלו. אז רק שנייה. בוא לא נערבב את המושגים. המושג דירה סרוכה נכנס בסוגיה למטה מסעת פחים. אתה שואל שאלה, סליחה. שמישהו יחבר המושג דירה סרוכה, המושג דירה סרוכה בגמרא מופיע רק על עשרה טפחים. זאת שאלה אדירה למה, ואם אתה בא לשאול אני איתך לגמרי, וזה פתחתי את השיעור, ששיעור זין הוא דירה סרוכה ושיעור עשרה הוא דירה סרוכה, זה דבר לכאורה לא מובן, שנייה אחת, זה דבר לא מובן. אבל כאשר אני מכניס את האדם עם ראשו ורובו, לא בעמידה, אז אני מכניס אותו למרחב של האדם כמו שאתה דייקת, שהוא בא למטה מעשרה טפחים. שכתוב אצל כהן גדול, בזאת יבוא ארון הקודש בזכות המילה, זה אומרים שאדם לא יכול להיכנס עם אותה דיכוטומיה בין הגוף העליון לגוף התחתון, באותה דיכוטומיה של הגרטל שיוצר חציצה, זו תורה גלותית נוראה. הוא יכול להיכנס עם אבנט, שזה עולם התנועה שמבדיל בין הגוף העליון, הוא יוצר תנועה בין הגוף העליון לגוף התחתון. ואני שמח, כן, רבי שי.
אני חושב שחבל שאנחנו עושים את זה עכשיו.
הרב מסביר את הפסול ככשר, זה מה שלא
אומר. זאת הייתה השאלה.
אנחנו פותחים זה הפסול. ואנחנו חייבים שסוכה תהיה אל האזורים הגבוהים שלה. כי אם היא מתחת, זה גם למקום הנמוך שלה. הסוכה מולת 110 טפחים עד 20 טפחים. הרב לא משנה מה תוכל. הרב לוקח את הפסול.
אבל 10 טפחים כשרה. אני שמח שזה לא היה ככה.
למעלה מעשרה כפחים, עד 20 למעלה, למעלה מעשרה כפחים.
למעלה מה זה מעשרה? בסוכה שיש רק 10 דברים, היא קשרה, איך היא קשרה?
לא, אבל בדרך כלל אני מקווה, יש אדם שמתחת לשולחן, שזה החלק הזה, יש אדם שמעל השולחן, שזה החלק הזה. ראשון רבו בשבילך לא.
אני מרגיש שיש פה מחלוקת שנייה שבוא נעבור כרגע לדוריה, כי היא חשובה עבודת אמיתית. יש כאן סוגיה למדנית של דירה פרוחה שעוסקת בהגדרת דירה. ויש כאן סוגיה שעד...
בהגדרת פסוקה, לא בהגדרת. בהגדרת פסוקה.
בהגדרת פסוקה מסכים. יש כאן סוגיה נוספת שמופיעה מיד אחריה של שני דפים, שבהם הגמרא הולכת למרחבים אחרים. דנה בארון ובכפורת. בפני הכפורת במשמעות המושג פנים, דרך אפשר ללמוד מלטף הכולו. הולכת על הקרובים הצרוכים שחנפים על הכפורת. פשוט אפשר לקרוא לסוגיה הגדתית, עוסקת בהלכה. אבל המושגים והמיומנויות שנדרשות כדי ללמוד סוגיה כזאת, הם הגדתיים. עכשיו, כבר האחרונים והראשונים הקשו על היחס בין הסוגיות, באמת הם יתרות אחת עם השנייה, וקשה להבין המטריק את שניהם. הרב והם הכריע את ההכרעה, והרי פתח עליהם, הוא הכריע, שהמסע בתוך הארון, הכפורת, העדות, הקרובים, הוא מסע שמלמד אותנו משמעות עמוקה על תפיסת הסוכה שלנו, למרות שהוא עושה בסוכה המינימלית הכשרה. הוא מלמד אותנו נקודות עומק על הבנת הסוכה, מיומנויות הנדרשות כדי ללמוד. הן לא רק גדר מהו אדם, מה נחשב מחיצה בעולמו של האדם, הן
מיומנויות אגדתיות. אבל חוץ מלגעת לגרוע אגדה, צריך לעשות גם לעשות חיבור וחיסור פשוטים. וכשעושים חיבור וחיסור.
חיבור וחיסור פשוטים הרביעה מביאים לזה שהפרת פחים הוא לא שיעור רגיוני לסוכה.
מגלים שהכרוב שהוא כרביעה, מחולק בדיוק כמו הארון.
אבל למה שסוכה תיקבע לפי גודל של אדם גמר?
מה זה נקרא? מה זה קומת אדם?
לא, אני יכול להיכנס, למה היא שתיקבע בצורה שאני מתענה בה? איזה שיעור זה? הגענו לזה.
כל האחרונים נראו שאם היו הולכים לפי קריטריונים רציונליים, אז צריך להגיד שסוכה היא 18 צפחים, כי אחרת צריך להגיד לאדם כמו באחת הבבות, שוב הקריסך גאול, שוב הקריסך בבוק, הוא צריך להתכופף ולהיכנס. ולכן עשרה צפחים, הכיוון של הסוגיה שהרב ראה מעריך במשמעותי ההגלתיות, היא להגיד שעשרה צפחים זה היבט סמלי בעל משמעות של הפוח, או מהארון והכפורת, או כמו שהרב ראה אומר כל השיעור בצדק, שהכיוון המליחה, זה לקוח מהקרובים. אבל גם כשזה לקוח מהקרובים, זה לא, בפשטות, זה לא ההגדרה של המינימום שאדם יכול לגור שם, ואם לא בדירה סמוכה. אחרת יש לנו בסוגיה של דירה סמוכה. זו אמירה מהותית. שרוצה להגיד משהו.
לא, אבל תדייק, הסוגיה של דירה סמוכה זה הלמטה מעשרה טפחים. הגמרא איננה קוראת דירה סמוכה לסוכה של עשרה טפחים. ואתה ואני אומרים, ריבונו של עולם, למה? זה
דירה סמוכה. אני אומר דבר אחד, אני אומר, אנחנו נותנים את המשמעות על בסיס תפיסת הקיום הפשוטה שלנו. ואם לאדם הניאנדרטלי הייתה כבר דרך ארץ, אז הוא ידע שעשרה טפחים זה גובה שאי אפשר לנוע בו. הוא ידע את זה.
אתה יכול להגיד לך, כל הסוגיה הזו, זה שני דקים מיותרים עבורך.
אז הוא לא מדבר עם
זה. לא, לא. אני לא שההשראה...
לא מיותרים, הם גם שבועים.
לא, זה מה שאמרתי. דיברה התורה בלשון בני אדם, היא יוצקת משמעות בתוך תפיסות פשוטות.
אני מתפתח בשביל האמן, אני אומר בטח שהשיעור שלי להגיד שעשרה טפחים זה שיעור אנושי, שאפשר להבין אותו למה הם קבעו עשרה טפחים, אבל לסוכם, העירים כבר מהאחרונים, שזה לא בדיוק השיעור האנושי הנכון שהיה צריך לקבוע לסוכה, אני צריך לקבוע יוצא טפחים, כי אחר כך, כי אחרת, לסוכה של עשרה טפחים אתה תמיד מתפעם, זה ממש גרוע לשבת בסוכה כזאת. בין אם הדברים נכוחים ובין אם לא, אני דווקא מסכים איתך שעשרה טפחים זה שיעור במלכותות שבת, זה שיעור רגיוני בתודעה האנושית, בטבע האנושית, בתרבות האנושית, אני מסכים.
ישיבה מזרחית זקופה, זה טיפה מתחת
לשם טפחים. אבל זה לא השפה
של ספקייה. כולם חוץ מהרב מתניה, כשהם יושבים ישיבה מזרחית זקופה, הם כמעט עשרה טפחים.
אבל נניח שאני מזדהה עם זה, כשאתי על זה כמה פשוטים, אבל נניח שאני חושב כמוך, שניתן יותר את הפשוט הללו. זה שעשרה טפחים, זה שיעור שיש לו משמעות בתרבות האנושית. עדיין יש לך פה שני דפים, שאתה צריך לבחור מה לעשות איתם. הרב בחר, הוא בחר, אפשר להתלחלוף. הוא בחר ללכת ולעבוד מסע בתוך הדפים האלה ולהגיד שהחתירה של הסוגיה, רגע, מתחילה, שהחתירה של הסוגיה על ארון תשעה וכפורת טפח, והמעבר של הסוגיה מארון תשעה וכפורת טפח לחובים שחופכים וחנפיהם, הוא בעלי לתת משהו מהותי על זוכה, אפשר להתווכח, אבל סוגיה הגלתית של שני דפים.
הרבון צודק במאה אחוז, רק השאלה מהיכן אנחנו לוקחים את התכנים למשמעות הנשגבת של סוכה ושל שכינה וכו'. מאיפה לוקחים את התכנים האלה? זה הכל. יש כאן שיעורים ומידות שהשכל, התפקוד של המוח, מתייחס אליהם באופן מסוים.
זה נאמר שיעורים חתיתים
ומציצים הלכה למושים מצינת. לא
נכון. אבל יש פה שני דפים אחרים.
שני דפים אחרים, אבל זה כבר קומה.
לא, אני גם לא מגיע בדיוק על מה שאני חושב, אני חושב שאני אקום כמו הרב רם, אני רק רוצה להדביר להם הולך.
הרב אלחן, יכול להיות שהמחלוקת של הרב רם היא כזו, אני חושב שהמחלוקת שאני אמרתי זה ותפסת ברוגע לא תפסת
בקרוב
שנמצא. יש שאלה אם עובדים מהפסוקים ויש רעיון להוציא פה משהו עמוק על ידי תנני כבוד.
שמע מעיין בעיקרון, אם הרב צורך לא מדבר, אין לזה בעיה, כאילו. במין הם מוחקים. לא, נכון, אני נותן לו. עכשיו הוא לא מדבר, עכשיו אני מדבר.
הכיתה שלי שומעת, זה משה שדורש בי הגבוע. שמעתם? המושג תפסת מרובר התפסת, זה בדיוק מה שאמרתי בכיתה הזאת. המושג תפסת מרובר התפסת הוא בעצם אחד מהדיונים פה. אנחנו רגילים שתפסת מרובר התפסת, זה אם אני לא יכול להחזיק הרבה דברים, יפול יעקב. פה האמירה היא שיש פה עיקרון למדני במדרש הלכה, והשאלה היא אם המינימום של עשרה פרטים בא ומגדיר, אל תרד מתחת, כי בעצם אין כלום, אבל מתחת עד 20 ובמעלה זה קומת האדם, כמו שניסיתי להציג, או שכמו שהרב דהם מציג, ההגדרה היא שאפשר להיות בעד עשרה. הדיון פה הוא בעצם לא קשור כרגע לי, אני לומד מדירה סרוכה ומפסוקים, אלא האם הסוכה מכוונת אותי, לקחתי אותך לתפסת מעוגנת, תפסת, תפסת מועדות, מינימום עשרה טפחים, ומשם למעלה, פחות מזה, זה לא סוכה כיסוקיה, השכינה לא יורדת למטה, ולכן חייב מקום שאיפשהו הסכך יהיה בנקודת השכינה, או שהסוכה היא מה שכן אפשר להיכנס בעשרה טפחים. ולכן הכל עולים את כל השיעור לפני זה, אני אומר, יכול להיכנס, רק אני מוסיף שזה לא שהאדם הוא מתחת לעשרה, אלא הסוכה לוקחת אותו מעשרה ולמעלה. מה, תפסת מורק, אלא תפסת מרובה.
אבל
רק שנייה, בואו נחלק את הדבר שנייה אחת, רב רבותיי. מה שהרב ישי מעלה, אני אתייחס אליו עוד שנייה, אבל קודם כל יש שיעור מינימום שהוא קשר לסוכה. השיעור מינימום הזה, לדידי, תמוה ביותר. תמוה ביותר. אני יכול לבאר אותו באופן שזה לא דירה, זה לא בית, זה מקום להיות צפון בו. בצורה מאוד פשוטה, כמו שנתתי דוגמה מאותה מיטה של באוניברסיטה בהולנד. אני יכול להסביר את זה ככה, אבל אני חושב שמה שרציתי לומר, שזה שיש לי שיעור מינימום ברוחב ושיעור מינימום בגובה, שהסוכה עוסקת במינימום של האדם ולא באדם עומד, שנייה אחת. עכשיו בא הרב ישי ואומר שזה כשר מ-10 טפחים עד 20 אמה, סימן שזה, או בתור דרוש, זה נשמע לי מדהים, שהסוכה מאפשרת לך כוח חילוי להגיע ל-20 אמה. אני את האמת אמרתי, ואני בנקודה הזאת אינני חושב כך, אין עניין להתענות. יש עניין מהי סוכה במהות של המינימום. הסכך הוא מצל. לכן זה לא מעניין, גם אם היא תהיה ב-20 אמה, היא מצל. וממילא ברגע שזה מבנה שמצל על משמעות ירידה שהייתה במעמד הר סיני, גם שם זה יהיה אותו דבר. לכן אני חושב שמה שאתה אומר זה נפלא, אני מזדהה עם הדרוש הזה, אבל אני לא מסכים. אני חושב שזה לא או ככה או ככה. וצודק הרב אייל, והוא דייק מאוד, שאדם זה לא 10 טפחים. אדם זה 3 עמות, מחלוקת רש"י ורמב"ן עם הראש או בלי הראש. אבל זה 3 עמות. ועשרה טפחים, שנייה אחת, 10 טפחים זה החלק התחתון של האדם. החלק התחתון של האדם זה מבטא את המימד האנושי שהוא גם מוביל לחטא, הוא מוביל לתאוות, הוא מביא לשאר הדברים, זה מרחב של האדם. וטענתי שעד עכשיו סוכה מגמתה להיות מציאות במרחב של האדם, שהאדם מתגלה בצד האפל שבו, או בצד של הקדושה שבו, שהוא נמצא בעשרת טפחים. אבל בואו נמשיך. מה? סליחה, גם שאני יושב אז אמרתם לי שישיבה מזרחית, ואני אעשה לכם חישוב של משפט פיתגורס, ששבע על שבע זה רוב אדם, כי זה 9 ו-4/5, ותעזבו אותי עם החישובים המצחיקים האלה. יאללה יאללה יאללה, אמר רבך, אני רואה אתם באמת רוצים שזה יגיע עד ההתוועדות, אמר רבך יעקב, אז פני יצחק, מן אף יפנים של מעלה יכתיב קירות פני אלוהים ותרצני, תפסת מרבה לא תפסת. שוב יש לנו, כמו שקראתי לזה, את המנטרה של התפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועד תפסת, שוב זה חוזר. נילף מקרוב דכתיב אל הכפורת ופני הקרובים, אמר רבך גמירה, פני קרובים פחותים מטפח. אמונה אמר מאחה, מה הקרוב אמר רבי אבאו קרביה, שכן מרבל קוראים לעינו קרביה. אמר לבי אבאי למטה דכתיב פני אחד, פני הקרוב, פני השני, פני אדם, היינו קרוב, היינו אדם, פנים גדולות. עד כאן, זה דיון, באה הגמרא, ובנקודה הזאת יש איזשהו מפנה. וממאי דחללה 10 בר מסככה, אימה בהדי סככה. כל השיעורים האלה הם לא שיעורים פונקציונליים של האדם, ולכן מעלים אפשרות שזה יהיה עם הסכך. ואז נדחה. אולי שזה נגיד שזה עם הסכך. אלא מוריי ורבותיי, פה יש מרחב שאני יכול לענות. הגמרא לא עונה, אבל אני יכול לענות. מה הייתם עונים על השאלה של הגמרא? אתם ישר רצים לאלה. השחקן של הגמרא שלי היה פה, יכול להיות שהוא שתה כי הוא לא מסוגל לענות. אבל יכול להיות שהוא שתה. ממה ידחלה 10 בר מסככה? אימה בהדי סככה? אז אני חושב שאפשר לענות בצורה הכי ברורה. כי העשרה זה מרחב של האדם. איך זה יכול להיות בעד הסככה? זה לא מתחיל בכלל. לפי מה שהסברתי, הקושיה לא מתחילה בכלל. נכון שהגמרא שאלה את זה. בעד הסככה? למה בעד הסככה?
התקיבה שהגמרא משלה לדירה שזה ארון וכפורת, שמתים עשרה, זה הכל. ארון וכפורת יחד, זה עשרה. ואימני הדימוי זה של חללה. בהד הסככה, ששניהם יחד עדיין מגיעים לבוא
בעשרה ולא יותר,
וזה מתאים לכל
המעלה
מהמדינים של הרב העולם. נכון. שהכפורת
יפנה השכינה, היא מגלה
את
השכינה בתוך מרחב העשרה. זה באמת ברור שזה בהד הסככה, ולא לבוא בעשרה. יפה מאוד. אני מקבל את מה שאתה אומר. זה לא אני אומר, רש"י אומר, שהרש"י אומר, שזה הסיבה של דבר המקשה. שלב ב' זה שלב ב', אלא, זה לימוד חדש. הדחייה של השלב הראשון היא דחייה במחילה דלה מבחינתי. אני יכול להסתדר, ואבא לך אני אסביר את זה יפה מאוד. זה לא...
למה? אני אומר שזה דחייה מהותית, שהמודל של הרון וכפורת, במהותו,
הוא עם הסככה.
מציב גם את הארון וגם את הכפורת, גם את הצפונות וגם את הכפורת. בתוך עשרה, לכן הגמרא חשוב לה לדחות את המודל הזה. היא באה ואומרת, המודל הזה לא טוב להבן התמותה של סוכה. לכן דוחה.
כן, אבל יכול להיות שיש פה אנלוגיה. אני לוקח את המהות של הארון. המהות של הארון זה לא משהו פונקציונלי. זה עשרה טפחים. והוא כולל את הפנים. אני עוקר את זה לסוכה.
אבל ברגע זה לוקחת את זה לסוכה, זה בדיוק ההוכחה
שלי, שאתה גם מתכוונת ברצינות
שהיא לומדת בארון וכפורת. זה לא רק הדמיה לחילוק רשויות שמעל עצר ורשות
החילוק. חילוק רשויות אין פה את פנשם.
אני אומר, שארון תשאר... בואו,
לא
נערבה. אבל רק בגלל שהיא משווה אותם לקרובים. אחרת היא לא הייתה לנו.
בשלב הזה של הסוגיה הקרובים
אותו הופיעו. הם הופיעו רק לטפח.
זה מה שאתה ללמד שהכפורת פניה עם טפח.
בואו, אין קרובים.
אין קרובים של השלב הבא. אני לא שואל.
אבל בגלל שזה לא מספיק, היא צריכה קרובים כדי להוכיח שארון זה אדם. זה מה, היא חייבת את זה. זה קומת אדם, קטן, טפח ותשעה.
אני עוד רוצה להשאיר לרב מן הכיוון של הדברים, רק קרובים רק על ארון והכפורת. וארון והכפורת הם לא קומת אדם, הם כלי שיש בו. ארון שהוא כלי וכפורת שמחזה אותו.
כשלומדים מבית עלמים, מסתבר שזה כן קומת אדם קטן.
אבל הרב יאללה, השאלה היא, לאב האמין, לאב האמין שאתה לא ישקיע בדף. יש
מבחינתך משמעות, כן או לא? אבא אמינה הייתה, ונועדתי חושב מגברתי איתך מעל הכפור.
אני שואל שאלה, לאבא אמינה, שהגמרא השקיעה בדף כדי לברר
שהארון נשאר
בכפור איזה
פעם.
יש לה ערך משמעותי?
יש לה ערך משמעותי כאן, אני חושב שסוגיה שצריך לקרוא את כולה ביחד. אבא אמינה, זאת הרמה, רב הונא מרים להנחתה עכשיו על בית עולמי.
אין בעיה, אבל כשמרימים להנחתה, חשוב לי להבין לא רק להנחתה, אלא גם את ההרמה. אז זה ההתעקבות. שהארון פישה זה בקור את דפח, זה מלמד תפיסה בסוכה, שבאמת היא נדחית, אם אתה היית נשאר איתה, באמת זה חוסר הבנה של הסוגיה, היא נדחית, הולכים אל הקרובים, אבל צריך להבין מה הסוגיה שוללת, כדי להבין מה בסוף לומדת.
למה זה נצרח, הרב? באביי ורב, באביי אומר, אם יורד ה...
לא, הטענה של הרב בכלל ניתנה נכונה.
רק מסיים, לא, הרב
אומר. לא, לא. הרב בכלל, אני נניח, אתה מתחבן לכל מה שאתה רוצה ואתה קונה את זה
בלתי דווקא,
מה אני עושה את זה עליך? כן, מה אתה רוצה
לשאול? לא, באביי ורבא, כשהוא אומר שהרוסים יורדים לתוך עשרה, אביי רבא פוסל את זה מדירה סרוכה, אז אפשר להגיד שבמילא הגמרא לא חושבת שיש לזה אהבה אמינא. אין צורך להביא את כל הסוגיה פה, אני יכול להגיד פסול מדירה סרוכה, ואז באה תסככה, ועכשיו אתה תקרובים. להגיד שאני לומד רק מהקרובים, כל הסוגיה עם אהרון, לא צריך אותה, אם אני אומר שבאמת כשהרוסים יורדים לתוך עשרה זה פסול.
דרך אגב, הדירה סרוכה, מי אומר את זה? רב אומר את הדירה סרוכה, ולא אביי. זה לא מוחלט, אביי לא אומר את הדירה
סרוכה. לא, אבל זה סבר אביי למימר ורב דוחה אותו.
לא, אם העשרה טפחים זה מדין חלל, וחייבים את החלל, אז באמת יש פה דחייה טוטלית. אבל אם עשרה טפחים זה לא מדין חלל, אז עכשיו, טוב, אני מסכים, כן.
אני חושב שאמרת ואז לא קיבלת בסוף את הדיבור בין שכינה לא יורדת קצת על עשרה, להבא מן השאלה גמרא. יש חידוש אחד עצוב שכל הארון והכפורת ביחד זה עשרה, זאת אומרת, זה מתחת לשכינה. וזה אמרת שהתורה אמורה לרדת, אולי כנגד מה שאתם חושבים, למרחב האנושי.
מי תאר את זה יפה? האדמו"ר הזקן, שירדה בסתר המדרגה, שירדה למציאות.
וזה תורה שהיא מים שיורדת למקום הלאום. יש הווה אמינא, חזקה, רוויה, כאילו הווה אמינא חשובה, שהסוגיה אומרת. אולי גם סוכה, כמו התורה, יורדת למרחב האנושי, ואתה יוצא לסוכה אחרי ימים נוראים, וחזרה למרחב האנושי, זה הווה אמינא ממש רציני. ואז בא המשך הסוגיה אומרת, לא. הסוכה לא אמורה להיות כמו התורה בתוך המרחב האנושי. למטה כן, אבל הסכה, העננים, זה חייב להוציא אותה מעבר למרחב האנושי. הסוכה זה לא כמו הארון, ואתה לא יושב בסוכה כמו הלוחות שהם בתוך עשרה טפחים. אתה יושב בסוכה כמו הכרובים.
זה השלב הבא, וזה הבדל מהותי בין שני המרחבים. זה הבדל מהותי בין שני המרחבים. עכשיו. אלא עם בית עולמים גמר, דכתיב הבית אשר בנה המלך שלמה להשם ששיר אמר אורכו בעשרים אמר רוחבו שיר אמר קומתו וכתיב קומת הקרוב אחד עשר בא מרחל הקרוב השני ותניא ברייתא מה מצאנו בית עולמים קרובים בשליש הבית אין עומדים משכן נמי קרובים בשליש הבית אין עומדים משכן קמה ועשר אמות דכתיב עשר אמות אורך הקרש קמה ולאו שיטין פושקי תלתי קמה ועשרים פושקי דל עשרה דארון וכפורת פשעו לעשרה דכתיב ויקרובים פורסי כנפיים למעלה שורחים בכנפיהם על הכפורת כרך מנס חכה למעלה מעשרה פה יש מהפכה גדולה מאוד, שלא עוסקים בארון אלא עוסקים בקרובים שסורחים מלמעלה, אמר בצדק נצח, הרב נצח, בצדק הוא אומר, יש הבדל, אם עד עכשיו דיברנו על למטה, באים אומרים לך לא, תדע לך, אחרי ימים נוראים בסוכה, אנחנו מגיעים לדרגה גבוהה יותר מאשר הארון, במדרגה גבוהה יותר מאשר הארון, באמת זה מהפכה גדולה, אם אני עוסק בקרובים שמלמעלה, או שאני עוסק בארון שמלמטה, זה הבדל שמיים וארץ.
עריכת הסוגיה כאן הייתה כדי להגיע בסוף לקרובים. לא הייתה כאן שום רמה, שום רבה אמינה. היה אם תמצי לומר, זה לא ככה, זה לא יהיה רבה אמינה. הכל בא ללמד לנו בסוף שזה קרובים וארון זה קומת אדם. זה פשוט הכל, זה לא רבה אמינה, זה אם תמצי לומר.
אחד, אני מסכים שהסוגיה נבנתה כדי לדחות ולהגיע בסוף לקרובים, נכון? שתיים, אני חושב שגם שסוגיה נבנית לקראת מפקנה, יש ערך בחשיבות להבה אמינה, כי הסרט בוא נביא את משמעות המפקנה. שלוש, וזה הנקודה החשובה, אני חולק עליך בהבנת מהות המפקנה. אתה חושב שהמפקנה היא שברגע שהגענו לקרובים, אז חזרנו לתפיסת דירה סמוכה, או לתפיסת גובהו, הגי או הממוצע של אדם, הוא מגדיר את גובה הסוכה. ואני חושב שכשהסוגיה מגיעה לבסוף לקרובים היא בכלל לא חושבת מהמפלגה הזאת, היא חושבת במפלגה אחרת, היא נשארת עדיין במרחבי הארון, הכפורת והקרובים, ופשוט עולה כמו שאנחנו נכנס ממרחב העדות שנמצאת בתוך הארון הכפורת, למרחב ההתפעדות ונולדתי לך שם,
מרחב הדיבור,
וממקר שם בפוקה, זה חשיבה מיתולוגית והגליתית, ולא חשיבה רציונלית או פרמנולוגית ששואלת את עצמה, מה גדר גובה אדם? יש פה שתי דורות חשיבה, האחת היא בסוגיה דירה סמוכה, השנייה היא בסוגיית ארון כפורת וקרובים, והמסקנה של הסוגיה שהולכת על הקרובים היא לא גובה הממוצע של אדם, היא גובה של הקרובים.
כתוב בקהלת, טוב לך שתאחוז בזה וגם מזה אל תלכת ידיך. וברור שהפנומנולוגיה והמיתולוגיה משוחחות אחת עם השנייה, זה בכלל לא שאלה.
אני מסכים, אבל המסקנה של הקרובים היא לא אימות של שיעור גובה של אדם, היא
מסקנה
שעומדת
לפני הקרובים. לא, זה נובע לגובה של אדם. קרמיה.
כן, אבל...
אבל זה הפנים הקטנות שמגלות את פני השם, זה רק לה.
האדם הוא בתוך הסוכה.
זה לא סתם שזה...
זה אסתה בתוך הסוכה. אם זה ארון, אז בתוך הסוכה זה הארוחות, זה התורה. ואם זה קרובים, אז בתוך הסוכה זה כל השם שיוצא לבין הקרובים. אבא אמינה שאתה יוצא לסוכה לפגוש בתורה. נתרא, אתה יוצא לסוכה לפגוש בקדוש
ברוך הוא. אבל הוא נועד איתך מעל הכפורת, מה אתה רוצה?
מעל הכפורת, הדיבור הוא. אני אגיד לכם יותר חריף, אם דיברנו בתחילת הסוגיה על הקושי של הפסוקים ביחס למעמד הר סיני, ואנחנו רואים שבמשכן יש שני מושגים, יש דיבור שהוא מעל הכפורת ויש את הארון שהוא מתחת לכפורת, ויש הבדל גדול בין הקרובים ששם יש את הדיבור. ואם אתה אומר נצח, צריך להגיד עוד הרבה יותר מזה. שהמהלך שלנו בימים נוראים, בין ראש השנה ליום כיפור שנכנס כהן גדול לקודש הקודשים, לסוכה שאדם חוזר הביתה, צריכה להעלות אותו למדרגה מלמעלה מהארון.
הרב, הייתי רוצה להגיד את זה יותר חריף. שיש, הרב הציג שיש מחלוקת רבי עקיבא ורבי שמעי, ובעצם רבי יוסי ורבי שמעי. ובעצם יוצא שהשלב השני של הסוגיה הוא לא מדבר בכלל בחלוקה הזאת של עשרה תפחים ועשרה תפחים. אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא באמת ירד על הר סיני. באותה מידה, הקדוש ברוך הוא באמת נוכח בסוכה. אין
חלוקה. אופי. כלומר, מה יוצא? שאותה שיטה שלכאורה לא נמצאת בשלב הראשון, ובחרו בפינצטה את רבי יוסי, שהסוגיה מתהפכת, חוזרת למדרגה הגבוהה של רבי עקיבא שהוריד את השמיים לארץ. זה ממש נפלא, ממש נפלא.
הרב, בסופו של דבר כשאנחנו בונים סוכה, אנחנו לא מורידים שאנחנו מגיעים אל השמיים.
מה?
זה לא שהקדוש ברוך הוא מוריד את עצמו אלינו, זה אנחנו, כשאנחנו בונים את הסוכה, אנחנו צריכים לבנות אותה לפחות
ברוב
העשרה תפילים. לא, זה השמיים איתן.
לכן החלק הראשון כזה חשוב, מדובר על האדם שמגיע ואחר כך עולה למעלה.
טוב, בוא רגע נמשיך, אנחנו שלב ג' אלא לרבי יהודה איכה תגמיר, אלא דמר רבי חייא בר אשי, אמר רב שוכח מחיצין הלכה למשה מסיני. יש פה דבר חביב, מה הדבר החביב? לכאורה חזרו למה? הלכה קטנה, אבל מה? הלכה למשה מסיני, הבנתם? יש פה פשוט שיר, זה מבריק בצורה שלא תתואר. מה יש פה? הלכה למשה מסיני, כל זה הבבלי. בואו נעבור לירושלמי. ודאי, אתה צודק. לא, הרב ישי, פתחתי בזה. הזין תפחים מוזר, העשר תפחים מוזר. בא רבי יהודה ואומר 400, בא רבי יהודה אומר לא, אבל גם לרבי יהודה אין דין שצריך גובה אדם, יש 10 תפחים, זה לכולם.
לפי הסוגיה פה, היחיד שטוען 10 תפחים מההלכה למשה מסיני, זה רבי יהודה, שטוען של 20 אמה, למי שאין רש"י כותב על 20 אמה, משנת משנת זו מסיני, על 20 אמה. נראה שבעצם מה שהרבי חנן אמר כאן, יש פה מחלוקת סוגיות מקבילה למחלוקת ענאים. רבי יהודה לומד מעולם ענני כבוד מקדש וכולי. משכן היה 10 אמות ויכל להיות קבע, הופך לסוגיה בשבת, בדין בונה, על פי השם יחנו וישר. מקדש, מקדש החליט שלמה המלך לשנות גדלים. שינה את גדלי השכינה, אומר רבי יהודה, נתן בטוב הלמעלה מה שרוצים. שלמה המלך נגדל לו שאפשר גם 20 אמות. במינימום אומר שאלוהו משה מסיני. האם זה המקורות שלו אפשר לדון? הבבלי לא מקבל בסוגיה שלנו את הלימוד ממקדש בגובה 20 אמה, ושם את רב ירובי. והוא שם אצלנו בעשרה טבחים, מנסה ללמוד את זה מעולם ענני הכבוד, וזה הכינוי לגמרי דווקאי, אני מסכים לו לכאן, הוא מנסה בדווקא לראות איפה שכינה, הוא לא סתם עליו, ואם תעשו 20 אמה, אתם תגלו מקורות בתנ"ך. תעשו 10 טבחים, אין כלום. זו מידה שלא קיימת. בעצם מה היא באה ואומרת? בוא נחפש ענני כבוד באיזה גדלים בשכינה קיימים, וזה מהלך הסוגיה. זה ערוץ אחד, ערוץ שני, זה דירה, אדם וכולי, רב בדירת הרי, סוכות ממש רבים לזה וכולי, שנחפש מה מבני הסוכה.
איפה הכיתה עשיתי? שמעתם את משה? דורש אותי הגמרא?
והיסוד השלישי, אני אומר, בסוף רבי יהודה שיש לו הפעם שמסיים.
אני מסכים לכל מילה, אמרתי את זה בשיעור. טוב, בואו נמשיך לירושלמי. הירושלמי נמצא בשני מקומות, כאשר הירושלמי הוא ספר לא ערוך, וזה לא פשוט למה זה נמצא בשני מקומות, אבל המון סוגיות מופיעות בשני מקומות, ופה זה מהותי שזה נמצא בשני מקומות. המקור הראשון, מניין למעלה מעשרה שהיא רשות אחרת. זה סוגיה לגבי שבת, שרשות הרבים היא עד 10 טפחים. דרך אגב, רשות היחיד עולה עד לרקיע. מניין למעלה מעשרה שהיא רשות אחרת. בבא בשם רבי שמעון, ונתיר לך ודיברתך מנה כפורת וכו', מה דיבור שנאמר לן רשות אחרת, אף דיבור שנאמר כאן רשות אחרת. וארון לא 9 טפחים הוא, זה לכאורה דבית רבי ענאי אמרי כפורת טפח. וזה הוא אמר מניין כפורת שהיא טפח, תנא רבי חנינא. יש בירושלמי, קודם כל, אני טיפה מדלג בגלל הזמן, יש בירושלמי מהפכה. מההתחלה מדברים על רשות אחרת. וזה היסוד, היא היסוד רשות אחרת. יכול להיות, זה לא כתוב במפורש.
השאלה של הגמרא, מנהלה, מה המנהלה? השאלה מנהלה היא מנהלה שסיבה שהיא נמוכה מעשרה
פקי מסולה. בעצם השאלה מתמקדת בגובה, בזה שהיא גבוהה לעשות.
אז זה כבר אפשר להגיד שזה כמו
שרש"י, כן, עכשיו, בסוגיה שלנו של רשות אחרת בירושלמי זה לא נדחה. המהלך לא נדחה, לא נכנס לכל הפרטים, יש עוד הבדלים. זה לא נדחה. הירושלמי לא דוחה. כי לעניות דעתי הירושלמי נשאר באותה ואמינה שהרב אלחנן כל הזמן רוצה לשמור על הוואמינה. כן, יש פה הוואמינה, הוא נשאר, הירושלמי נשאר בזה, ולכן אני חושב שהירושלמי שונה באופן מהותי. אני לא אחזור, אמשיך עם ההבדלים שקיימים בין הבבלי לירושלמי בעוד נקודות, ומן הראוי הזה. לגבי הראשונים, רש"י אימץ את הירושלמי ואומר מפסקה רשותה, תוספות ממקד הכל במחיצה ששבוע הבא נלמד, הרך משתמש בביטוי של רשות, רואים אותו מהלך, הריטב"א גם הוא מדבר אם אני לא טועה על רשות, וזהו.